נמשיך בסדרה של השיעורים על תפילת עמידה. בסייעתא דשמיא הגענו לברכה החמישית בתפילת עמידה. ברכה חמישית ומרתקת בסדרה השנייה של הבקשות. בסדר, אנחנו יודעים שהמבנה של תפילת עמידה זה ג' ראשונות, ג' אחרונות. וה-12 או 13 ברכות באמצע שהן הבקשות. בכוונה אמרתי 12 כי כשנגיע בעזרת השם למינים ולמלשינים אנחנו נבדוק אם זה באמת איזה ברכה שהיא תוספת או שהיא קצת מחוברת לברכות שנמצאות ביניהן. וגם שיעור הבא בעזרת השם אני רוצה לגעת קצת בדמיון שיש בין הברכה שלנו, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לתורתך. יש לנו סלח לנו אבינו, כן, בכל לנו מלכנו, גם פה יש את אותו מבנה. אז את זה ניגע בעזרת השם השיעור הבא. אבל בשיעור הזה נתחיל בעצם בבקשה השנייה, שזה ברכת התשובה. אז ככה, כדי להעמיק קצת בברכה, אנחנו נקרא את הברכה עצמה ונשאל כמה שאלות מאוד בולטות פה בסוגיה הזאת של ברכת התשובה. אז ככה. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. כידוע, מצוות התשובה מוטלת על כל אדם בישראל. אדם חייב לחזור בתשובה, נכון? אם כל חזרה בתשובה זה פרי בחירתו של האדם, ככה מביא המערשה, במסרת ברכות בדף י' עמוד א', שם הוא מביא, דבר מדהים, שאם אדם רוצה להתפלל על חברו שיחזור בתשובה, לא יועיל לו. לא מועיל לו להתפלל על חבר שיחזור בתשובה, למה? כי חזרה בתשובה זה בחירה של האדם. אתה חוזר, אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה בוחר לחזור בתשובה, בכבוד. בשביל מה להתפלל על זה? כן, שם הוא גם מוסיף. למה להתפלל על זה? אתה רוצה לחזור בתשובה, תבחר לחזור בתשובה. ואם אתה מתפלל והקדוש ברוך הוא בעצם מחזיר אותך בתשובה, אז בעצם נעלם פה הממד של כוח הבחירה של האדם. אז בעצם, מה הברכה הזאת באה לעשות? שאלה שנייה, רואים את זה באופן בולט, יש פה מין משחק כזה של כפילויות. השיבנו וקרבנו, אבינו מלכנו, לתורתך, לעבודתך. כן, אנחנו רואים הקבלות. אז גם מה משמעות ההקבלות, כן? אנחנו בשיטתו של המלבים שאומר שאין מילים נרדפות, יש מילים שהן דומות. צריך להבין מה כל מילה אומרת. שאלה שלישית, יש פה צמד מיוחד שאנחנו אומרים, והחזירנו בתשובה שלמה. על מה עוד אנחנו אומרים תשובה שלמה? מה אנחנו אומרים עוד שלם בתפילת 18, אתם יודעים? רפואה שלמה, יש כאלה שגם אומרים אולי ספרדים אני חושב בגואל ישראל גאולה שלמה, כן, לא כולם אומרים את זה, חלק אומרים גאולה שלמה, חלק גאולה, גם על זה אני חושב שהיסוד של זה מחלוקת רש"י מהרש"א, ואת זה נראה בעזרת השם בברכת הגאולה. אבל יש כמה עניינים שעליהם אנחנו אומרים את הביטוי שלמה, שלם. אז גם פה, מה הרצון של תשובה שלמה? תחילת הברכה, אנחנו רואים פותחת בישיבנו, אבינו לתורתך, והסיומת זה הרוצה בתשובה. בדרך כלל אנחנו יודעים שהפתיחה והחתימה זה אותו פתיחה וחתימה, כן? כמו שפתחנו, ככה אנחנו חותמים. פה זה לא ככה. אנחנו רוצים לשוב לתורה, ו... חותמים הרוצה בתשובה. לכאורה הם צריכים להגיד הרוצה שנשוב לתורה, ולא הרוצה שנשוב בתשובה, אלא הרוצה שנשוב לתורה. כן הפתיחה, ככה חתימה. גם להבין קצת את הפער הזה. שאלה שישית שהיא מאוד בולטת פה בעצם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. מה זה רוצה בתשובה? כן? שהוא רוצה בתשובה. הרצון האלוקי מעורב פה בתשובה. גם את זה בעזרת השם נבאר. הדבר האחרון זה שאלה כללית קצת על היחס של תשובה. זה אם רק האדם החוטא צריך לחזור בתשובה. כן, רק אדם שחטא צריך לחזור בתשובה, שזה שאלה אחרונה שדרכה נצלול להבנת המושג בכלל תשובה. כן, בשביל להבין את הברכה הזאת צריך להיכנס לעומק, לעובי הקורה, להבין מה זה בכלל המושג תשובה. המושג תשובה מתחיל עוד לפני, כן, אומרים חז"ל, מביאים פסוק מתהילים, בטרם ערים יולדו, כן, ותחולל ארץ ותבל, תשב אנוש עד דקה, ותאמר, מה אמרה? איזה אמירה הייתה? בטרם ערים יולדו, לפני שהערים נוצרו, אז מה היה? איזה אמירה? ותאמר, שובו בני אדם. מכירים את הפסוק הזה? בתהילים. אומרים את זה בשבת. פרק צדי. כתוב, לפני שהערים נולדו, נוצרו, אז הייתה איזה קול ששטה בעולם ואמרה, שובו בני אדם. מפה חז"ל למדו שהתשובה קדמה לעולם. בסדר? זה אחד מהיסודות שהתשובה קדמה לעולם. אבל כשאנחנו מתחילים את בריאת העולם, קורה דבר מיוחד. אז בואו נראה מה קרה בבריאת העולם. בתיאור בריאת העולם יש מגמה חוזרת ונשנית, שהיא מגמה, הייתי אומר, אפילו די מוזרה. כידוע, ביום הראשון, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין האור לבין החושך. היה אור בעולם אחרי שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין האור לבין החושך? לכאורה כן. אז למה היה צריך ביום הרביעי לתלות את המאורות? הרי כבר יש אור בעולם, למה צריך? את השאלה הזאת שואלת הגמרא בחגיגה בדף י"ב עמוד א', תסתכלו, זה מופיע בסוף, נראה לי בסוף המקורות, תסתכלו שם, זה מופיע? ושם החגיגה י"ב, יפה. אומרת הגמרא, כן, אז השאלה לאן נעלם אותו אור? ואור ביום ראשון נברא, כן, האם היום נברא ביום הראשון? והכתיב הייתן אותם אלוקים ברקיע השמיים, הוא כתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. רק ביום הרביעי נתלו המאורות, ולא ביום הראשון. זה שואלת הגמרא. האמת שעונה הגמרא, מישהו יודע מה התשובה שהגמרא עונה? באמת, היה אור ביום הראשון. אבל אותו אור היה עוצמה חזקה מדי, אז הוא נגנז. הקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא, אבל הוא נגנז. כן? ביום הראשון נברא בריאה, שנגנזה, היא בעצם כבר לא יצאה לפועל. למה? שאלה טובה. בואו נעשה עוד צעד. הגענו ליום השני לבריאה. ביום השני, כידוע, לא נאמר כי טוב, כמו בשאר ימי הבריאה. הסתכלו ברש"י, הבאתי אותו, בפרק א', פסוק ז', יש אותו בסוף גם. ומפני מה לא נאמר כי טוב ביום השני? למה לא נאמר כי טוב ביום השני? לפי שלא נגמרה מלאכת המים עד היום השלישי, והרי התחיל בה בשני, ודבר שלא נגמר אינו במילואו וטובו. הקדוש ברוך הוא התחיל את המלאכה של להפריד בין מים ולמים, אבל הוא לא סיים את זה ביום השני. מתי הוא סיים את זה? ביום השלישי. אז מה קרה ביום השלישי נאמר? פעמיים כי טוב. גם על היום השני וגם על היום השלישי. מה אנחנו רואים שביום השני? הקדוש ברוך הוא התחיל מלאכה ולא סיים אותה. הלאה, נקפוץ ליום השלישי, אז גם פה הבאתי את רש"י שכבר שם מאיר, שהייתה חריגה, בעצם התורה ציוותה, הקדוש ברוך הוא ציווה את האדמה להוציא עץ פרי, עושה פרי. אך האדמה, מה היא עשתה? דבר אחר, סתכלו ברש"י, עץ פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. כן, אם האדם נותן ביס בענף, או נותן ביס בפרי עצמו, בתפוח, אותו טעם. בסדר? טעם טוב של הטעם של הפרי. והיא לא עשתה כן, כן? היום אתם תיתנו ביס בענף של עץ תפוח, זה יהיה כנראה לא... זה יהיה מר מאוד, זה לא יהיה טעים. ברור שזה לא טעם של תפוח. אלא כתוב, התוצא הארץ עץ עושה פרי, ולא העץ פרי. כן? הכוונה שהאדמה חטאה, ולא הוציאה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותה להוציא עץ פרי עושה פרי, והיא הוציאה עץ שרק הפירות מתוקים ולא העץ עצמו. בסדר? אז גם אנחנו רואים אותה מגמה שגם ביום השלישי, שזה ציווי, שהקדוש ברוך הוא מצווה, ו... נעבור ליום הרביעי. ביום הרביעי הדבר המוכר, זה כמו שהגמרא בחולין, בדף סמך עמוד ב' אומרת, שכתוב פסוק אחד, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. אחרי זה כתוב שני אומר, את המאור הגדול ואת המאור הקטון. רגע, אמרת שניהם גדולים, פתאום אתה אומר לי שאחד גדול ואחד קטן? כן? אז מה בעצם קרה פה? תסתכלו בגמרא. אומרת הגמרא, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? כן? יכול להיות ששני מלאכים יאירו כל כך חזק בשמיים, ילכו. אמרה לה, לכי ומעטי את עצמך. כן? סבבה, את ככה דיברת, תמעטי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי לפניך דבר הגון, עמית את עצמי. כן? הרי טענתי טענה נכונה, נכון? אי אפשר שני שמשות בזה. אז אני צריכה להעמית את עצמי. אנחנו נמשיך ונראה בסוף את הסוף של הגמרא, איך בעצם מסתכם את הגמרא שם בדבר פלא. אז זה היום הרביעי, גם ביום הרביעי, כאילו הקדוש ברוך הוא, לא כאילו, ברא שני מאורות גדולים, והקטין את הירח. בסדר? יום החמישי, מישהו יודע מה קרה ביום החמישי? על אותה מגמה שאנחנו הולכים. חיות. מה אבל היה, מה אותה מגמה? אנחנו הולכים פה באיזה מגמה מסוימת, אם אתם מרגישים. מה קרה ביום החמישי? את מה? את יום החמישי הוא סיים. את יום הרביעי הוא סיים. מאור גדול ומאור קטן. מה ביום החמישי קרה? יפה אז. הקדוש ברוך הוא ברא את עולם המים ואת העופות ביום החמישי. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את כל עולם המים, אז כתוב שהוא גם ברא, הוא עשה את התנינים הגדולים. עכשיו, דבר ראשון, בסדר, התנינים הגדולים שם הרש"י מפרש שזה לוויתן, עוד שנייה ניגע בזה, אז הוא ברא בעצם את עולם המים. אז למה אתה לא מכליל את זה בפסוק של כולם? עוד שאלה, זה למה כתוב תנינים עם חסר יוד, כתוב תנינם. למה כתוב חסר יוד? תנינים? עם שני יהודים צריך להיות, למה חסר יהוד אחת? על זה רש"י מאיר, הבאתי את זה פה במקורות. ובדברי אגדה הוא, לוויתן ובת זוגו, שבראם זכר ונקבה, והרג את הנקבה, ומלכה לצדיקים לעתיד לבוא. שאם יפרו וירבו, לא יתקיים העולם בפניהם. אה? בדיוק, אז הקדוש ברוך הוא ברא לוויתן, זכר ונקבה. והוא ראה שאם הם יפרו וירבו, העולם לא יעמוד בזה, לכן הרג את הנקבה. כאילו הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, ואז אחרי זה נסוג אחור, אמר מה זה, אז הרג את אותו נקבה של לוויתן. יום השישי, מה קרה ביום שישי? על אותו מגמה שהלכנו עליו עכשיו. מה קרה ביום השישי, בנסון? נו, אבל מה קרה שם ביום הזה? מי נברא? מה היה התקלה שם? הפריד את האישה, זה קטן לעומת מה שקרה שם. האדם הראשון אכל מעץ הדעת. בדיוק, האדם הראשון אכל מעץ הדעת. זה החטא המפורסם, החטא הקדמוני. יפה, זה בעצם כל מהלך הבריאה. בדיוק. מגמה שאנחנו רואים פה ממהלך בריאת העולם עולה שבכל יום בבריאה היה ליקוי, היה איזה חיסרון, כן? בדיוק, זה השאלות שישר צריכות לצאת. אי אפשר להתחמק מהשאלה, ששאלה ענקית שצצה פה. מה הקדוש ברוך הוא? חס וחלילה בורא עולם לקוי, שבור. כן, רק ברא אותו כבר. כן, אם הוא רוצה להרוג את הנקבה, אל תברא אותה מלכתחילה. אם אתה רוצה שעץ פרי יעשה פרי, תעשה את זה, למה ציור? אם אתה רוצה שהוא לא יעשה, תברא אותו מלכתחילה ככה. יש פה משהו מאוד מוזר, משהו מאוד מוזר שקורה. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא מראש את העולם בחסרונו? ואז ככה, אתה אומר, טוב, זה היה גם המטרה של הקדוש ברוך הוא לברוא את זה בחסרונו. למה ברא העולם? ולכאורה היה פה איזה ניתוק כזה, איזה בריאה חסרה חס וחלילה שהקדוש ברוך הוא ברא. כדי להבין אולי את העניין הזה, שזו שאלה באמת ענקית, שמי שקצת מעיין בסוגיה הזאת של בריאת העולם, ישר השאלה הזאת צריכה לעניין אותו, צריך לצלול למים העמוקים. את התשובות לשאלות האלה אי אפשר לתת, נקרא לזה ברמת הפשט, אלא זה דבר שצריך טיפה לצלול יותר לעומק. אז אנחנו בעניותנו נעשה את הדבר הזה. מעניותי, אתם גדולים. אז נמשיך עם הגמרא בחולין. שימו לב, בסוף הגמרא בחולין, שלא הקראתי, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, כן, אחרי כל הדיון עם הלבנה, זה מופיע גם בגמרא בחולין בדף ס' עמוד א', וגם מופיע בגמרא בשבועות בדף ט' עמוד א'. אז בחולין בס' עמוד ב' ובשבועות דף ט' עמוד א', אין, תראה את שב ליד מישהו שיש לה. אומרת הגמרא דבר מדהים. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי שמיעדתי את הירח. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו להשם? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעדתי את הירח. נסביר. כל שעיר חטאת, כל קורבן חטאת שאנחנו מביאים, אנחנו אומרים ריח ניחוח להשם. פתאום שעיר של ראש חודש, אנחנו מביאים אותו, ומה אנחנו אומרים? שהוא שעיר בעצם חטאת, לא ריח ניחוח להשם, אנחנו אומרים שעיר שהוא חטאת להשם. מה זה חטאת להשם? אתה מביא חטאת בשביל הקדוש ברוך הוא, צריך להביא חטאת? אומרת הגמרא כן. אמר הקדוש ברוך הוא, תביאו עליי כפרה, תביאו עליי את החטאת הזאת, בגלל שמייתתי את הלבנה, מייתתי את הירח. מה, הקדוש ברוך הוא חוטא? חס וחלילה? מה זה הדבר הזה? על הדבר הזה במקום שם, בגמרא בשבועות בדף ט' עמוד א', אומר המסורת הש"ס דבר מדהים. הוא אומר ככה, זהו סוד מסודות הקבלה, ואין להבינו כמשמעו חס וחלילה. למה? כי כל כבודה בת מלך פנימה. כן, בממרה הזאת, שהיא סתומה, היא לא מובנת, היא קשה, אל תבין אותה בכלל בצורה פשוטה. אלא תדע שזה סוד מאוד עמוק, שכל מסתירים אותו, כל כבודה בת מלך פנימה, מכניסים אותו לתוך ההיכלות הסתומים, שלא כל אחד יכול לעסוק ולדעת מה אותו דבר שקרה פה בעולם. בדיוק, כן, זה בדיוק הנקודה. אין להבינו כמשמעו, הכוונה, אל תבין את זה בצורה פשטית, אלא תבין שיש פה עומק. מה שאלת?
לא, נשמע כי הוא אומר, יש סוד, ואין להבינו משמעות.
לא, הכוונה, אל תבין אותו כפשוטו. תבין אותו דרך עולם הפנימיות. דרך עולם הפנימיות אתה תראה גם איך זה בסוף נשזר יפה בפשט. כי פשט זה לשון הפשטה, ככה אומר בעל הלשם. כשאדם לוקח את הפשט ומפשיט אותו, הוא בעצם מגלה את הסוד. אז בעזרת השם ננסה, על פי רבותינו האחרונים, ככה לגלות מה עוד הדבר שתמון פה. כשאני ראיתי את הגמרא הזאת, אז אחד המפרשי האגדות בעצם שיש לנו, זה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג יש כמעט על כל הש"ס ביאורים על האגדות, על מסכת ברכות למשל אין. אבל כמעט על כל הש"ס יש ביאורי אגדות, אז ככה פתחתי שם בגמרא בשבועות, והוא אומר דבר מדהים. הוא אומר כך, שימו לב, אבל אין הדבר כמו שחשבו. כי כל הסרה וסילוק נקרא כפרה, שכן פרשו גם כן על החפרה פנה במנחה. ודבר הסרה, כמו שנעריך הרדה, כי אין הסרה, אין ללשון רק הסרה. וכן חטאת, שימו לב, אין פירושו רק לשון חיסרון, כמו שפירש רשי, על אנוכי יחתנה. רשי, פירש רשי, שהוא לשון חסרון, כמו קולע אל השערה, לא יחתי. ודבר שבא לתקן החיסרון, נקרא חטאת, לפי שהוא מתקן החיסרון שבמעשה האדם, וכן קורבן זה מתקן החסרון במעשה השם, וזהו אל הירח, כאילו היה חיסרון במעשיו, שהוא בלבד, מכל צבא השמיים, יש לו חיסרון, ונתן לו כנגד זה קורבן ראש חודש, שלא תמצא מכל צבא השמיים. אומר המהר"ל דבר מדהים. זה שאנחנו אומרים כפרה, זה שאנחנו אומרים חטא, זה לא בהבנה הפשוטה שאנחנו מביאים חכורה, הקדוש ברוך הוא חטא. כן, הביאו עליי חטאת, כאילו הקדוש ברוך הוא חטא. אלא חטא זה הכוונה כמו להחטיא. אדם זורק לסל ומחטיא. האם הכוונה שאתה אומר מחטיא זה שהוא עבר עבירה, שהוא עשה חטא? אלא מה זה, למה אתה אומר לא החטאת? אבל הוא לא עשה חטא. ו? אז מה, איך תגיד את זה? כן, הכוונה יש פה... להחטיא זה להחמיץ אולי. יש פה איזה פספוס. בסדר? היה פה איזה פספוס. בסדר? אומר שהביאו עליי חטאת, זה לא בגלל שעשיתי עבירה, אלא כי הייתה פה איזו החטאה, החטאה בעולם. לכאורה עדיין זה שאלה למה צריך להביא חטאת על השם, לכאורה על הלבנה, כי היא נגרם פה. אז עוד שנייה נבין את זה טיפה יותר לעומק. אחת התורות העמוקות ביותר בספר ליקוטי מוהר"ן, תורה סמכדה לתורה מוכרת, ששם הוא מבאר את כל השתלשלות של איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשביל להבין את הנקודה הזאת, איפה החטא נמצא פה, מה קרה, צריך להבין את הנקודה הזאת. בואו נבאר אותה. אז תראו, בתורה ס"ד יש את זה במקור, נכון? ליקוטי מוהר"ן. יפה. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה הכל אין סוף. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, מה היה פה בעולם? רק הקדוש ברוך הוא בעצם הופיע אין סוף של כוחות אין סופיים. זה היה גילוי בעולם. אין סוף של כוחות אין סופיים. זאת אומרת, בא לך להופיע כוח בעולם, אתה לא יכול, למה? כי כל כוח שתופיע, כן? זה כמו שרגה בתיאר, מה יענה, הכוונה, נר בצהריים הוא לא מועיל. כן? הכל נכלל באותו אין סוף. תחשבו, דמיינו את עצמכם, את הרכבת נוסעת, ואתה אומר, רכבת נוסעת מנעריה לאשדוד, ואתה אומר, אני לא רוצה לנסוע ברכבת, ואתה בקרון הכי, הכי צפוני, ואתה אומר, אני אלך נגד הרכבת, אני אלך דרומה, הפוך, אתה בקרון הדרומי ואתה תלך צפון, אתה רוצה להישאר בנעריה, כן? לכאורה זה מצחיק, אבל הרכבת אין סוף, ואתה חושב שאתה תדביק את הקצב וזה שאתה תולך לצד השני. הכל נכלל באין סוף, אין דבר שעומד בו בכלל. כן? האדם בכלל לא יכול להופיע במציאות כזאת של אין סוף. אז הגילוי שהיה בעולם, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה היה אין סוף של כוחות אין סופיים. על כן, הקדוש ברוך הוא רצה לתת אוטונומיה לעולם, שימו לב מה הוא עשה. צמצם את האור לצדדין, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל פנוי. בתוך החלל הפנוי הזה ניתבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם, וזה החלל הפנוי המוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם, כנזכר לאל. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כן, הכוונה, יש פה איזה ממד, שהקדוש ברוך הוא בחר לצמצם עצמו, הכוונה, מה הכוונה? להוציא מהאינסוף כוחות אינסופיים שלו, ובעצם לתת לעולם מין חלל של מקום שהוא פנוי, ושמה יש אוטונומיה לעולם, כן? לעשות, הייתי אומר אפילו בצורה חריגה, לעשות כרצונה. מידות מסוימות, אבל לעשות כרצונה. מין אוטונומיה, ברגע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, מה בעצם מסתלק מהעולם? ואז מה זה אומר? מה הסתלק מהעולם? מה זה האינסוף הזה? זה גילוי של מה? של הקדוש ברוך הוא. בעצם שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, כן? בעצם... השאיר חלל פנוי בעולם, הוא לכאורה סילק עצמו, הייתי אומר, אין איזה בחינה אלוקית בעולם. כאילו איזה משהו נמשך ממנו. שימו לב מה הוא מתאר פה. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ועין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם מלכותו משם, כנראה שבחו, ממש הסתלק משם, ואין שם אלוקות כביכול. לכאורה אין בעולם שלנו אלוקות, כן? איך תנו לי ראיה לזה, שבעולם שלנו אין אלוקות, בבחינה אחת. ראיה פשוטה. איך בעולם שלנו רואים שאין אלוקות? שאין פה הופעה אלוקית חיה. שאין פה אין סוף של כוחות אינסופיים שמופיעים בעולם. א', כי אנחנו מדברים, יכולים זה, למה? כי? תנו לי זה במילה אחת. מוות, יכול להיות שזה קשור, אבל מילה אחת ש... יש כפירה. יש כפירה בעולם. זה שיש כפירה בעולם, כן? אז מה? אז מראה שהקדוש ברוך הוא לכאורה סילק את עצמו. נתן בחירה לאדם או להאמין או לכפור. זאת אומרת שהוא לא רואה את הדברים בעיניים דוח. בסדר? מצד שני גם אנחנו יודעים שיש גילויים אלוקיים בעולם. רק צריך להתבונן. והכל אין סוף ואין מקום לבריאת העולם כלל. אז ככה, נסכם. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, הוא רצה לתת לו אוטונומיה, רצה לתת לעולם עצמאות. וזה גם היסוד של הבחירה, שאדם בעצם בוחר. הקדוש ברוך הוא צמצם את הגילויים האלוקיים שלו לתת פניות לעולם, ואותו פניות יוצר עולם שחס וחלילה אין בו אלוקות, כן? אני אומר חס וחלילה כי אנחנו יודעים שיש גילויים אלוקיים בעולם. מה אנחנו למדים? שיש חיסרון בעולם שהופיע בגלל עזיבת האור האלוקי מהעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אבל מצד שני, קצת צמצם עצמו. מה זה יצר בעולם? בקעים, בקמים. כן, זה לא רק באדם, שהאדם יש לו איזה, אלא בכל העולם כולו יש חיסרון ועוד חיסרון. ועוד... למה החיסרונות האלה? לא כי הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, ברא משהו לא שלם, לא רצה לברוא משהו שלם. אלא עצם זה שהוא עזב את העולם, יש פה איזה חיסרון במציאות שאנחנו נמצאים. כן, הוא ברא את היום הראשון, בין האור לבין החושך, הסתלק, אז גם חלק מהאור האלוקי הסתלק. כן, היום השני, הפריד בין מים למים, לא סיים את המלאכה, כי יש פה איזה משהו במד של הסתלקות. ביום השלישי, האדמה חטה, ביום הרביעי, הירח. כן, אז הירח פה זה הסמל על כל הבריאה כולו. בסדר? שאומרים, אביו עליי כפרה שמייתתי את הירח, זה על כל הבריאה כולה. כן, למה דווקא את הירח? כי עם זה אנחנו מתמודדים. כן, יום-יום, אתה רואה תמיד את הירח, צורה שהוא קטן. אז אביו עליי כפרה שמייתתי את הירח, זה גלום פה בעצם סוד מאוד גדול על כל היסוד של בריאת העולם. שאומרים, הוא צמצם את עצמו, ואתה מביא את הקורבן כדי להתקרב חזרה. הקורבן לישון קרבה. אתה בעצם מחזיר את אותו חיסרון שהיה בבריאת העולם, ודרך החיסרון הזה, אתה משלים איתו דרך הקורבן, דרך הקרבה. אז זה היסוד הזה של תשובה. בעצם, בתורה כתוב, ושבת עד השם אלוקיך. על פי התיאור הזה שתיארנו, שכל הבריאה כולה בעצם יש בה חיסרונות, והיא צריכה לשוב לשם יתברך. זה בדיוק מה שאמרנו, שהתשובה קדמה לעולם. בעצם המניע בכלל של העולם מתקדם, ליחס הזה לתשובה. אם אנחנו נענה על השאלה ששאלנו, האם החוטא, רק האדם החוטא צריך לחזור בתשובה, מה תהיה התשובה? לא, אלא כל הבריאה כולה, מה צריכה לעשות? לשוב בתשובה, זה לא משנה חטא, לא חטא, כי תשובה זה לשוב עד השם, ושבת עד השם אלוקיך. שימו לב מה כותב הרב קוק, זה מופיע בשמונה קבצים, קובצי פסקה פג' מופיע גם באורות התשובה, פרק י' ד', אומר ככה, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. כן, מה שאמרנו עכשיו, המהלך הארוך שעשינו, מבריאת העולם, ראשון, שני, שלישי, כל יום החיסרון, הרב קוק אומר במילה, בשמונה מילים עוצמתיות. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. מה זה מהלך כל היש? מהלך של כל הבריאה, כל מה שיש, מה שנוכח בעולם. מהלך כל יש, זה בנוי על יסוד התשובה. למה? בדיוק מה שביארנו עכשיו. זה, תדעו לכם, זה גם הגאונות של הרב קוק. למה לפעמים אנחנו קוראים פסקאות של הרב קוק ולא מבינים? נכון, זה גם התנועה, אבל... כי הרב קוק... או שלפעמים עלי לפעמים איזו תחושה שאני מרגיש שאני קורא הרב קוק, לא משנה איזה פסקה, אני חושב שהוא אומר את אותו דבר. למה? כי הרב קוק הוא מתמצת בצורה כל כך עמוקה, מהלכים כל כך גדולים. אז אם אתה מכיר את המהלך וראית את הרב קוק הזה, אתה אומר וואו, איזה דבר מדהים, מהלך כל היש, הוא בנוי על יסוד התשובה. אבל אם לא הכרת את המהלך, אז מהלך כל היש, זה בסדר, הלאה, אתה ממשיך כבר לשורה הבאה ברב קוק. אבל כן, 8 מילים ברב קוק הן בעצם מתארות את כל ה-20 דקות שדיברנו עכשיו. אז ככה, בוא נחזור חזרה לברכה שלנו. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. אז כמו שאמרנו, לא רק האדם החוטא צריך לחזור בתשובה, אלא המהלך כל היש בנוי על היסוד הזה של תשובה. אנחנו רוצים לשוב אל השם, והוא בחזרה מה עושה לנו? משיב אותו אלינו. אם אנחנו אומרים שחזרה בתשובה זה רק בחירה שלנו להתנקות מאבון, זה לא נכון. כי זה ושבת עד השם, גם האדם שלא חוטא צריך לשוב בתשובה. לכן התפילה פה, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא בצד אחד אומר לנו, שובו בנים שובבים, בואו אתם אליי. אבל אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. כן? חדש ימינו כקדם. אז איך שווים להשם? איך שווים להשם? שתי בחינות. בחינה אחת כמו אבינו, ובחינה אחת כמו מלכנו. בחינה ראשונה כמו אבינו, זה פשוט, שהבן בעצם מבקש לחזור לירושתו הראשונה, מבקש לחזור לאותו מקור אלוקי, כן? לאותו מה שברא אותי, זה הגעגוע. כן, הגעגוע לאין סוף ברוך הוא. ככה מכנה את זה הרב חרלאפ, שהחיים זה געגוע אין סופי לקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר? בסדר? אז אם האדם נברא מהאין סוף, אז יש לו מין שאיפה לחזור למקור שלו. זה לשוב, בעצם לשוב חזרה. הדבר השני זה לא רק מצד הקדוש ברוך הוא, אלא גם מצידנו. אז אנחנו אומרים, וקרבנו מלכנו לעבודתך. כן, העבודה כבר, זה הבחינה של מה אנחנו מצווים. על ידי העבודה שלנו, העבד מבקש להתקרב על ידי המצוות, זה יותר בחינה של מלמטה למעלה. אני אקפיד יותר על תפילות, על לימוד בסדרים, על ציצית, זה כבר יקרב אותי מלמטה למעלה. מה זה? יפה, אז התורה זה יותר המושג של הירושה. כן? במה שאתה שואל, אומר הרי בן יקר, הוא היה רבו של הרמב"ן. הוא מביא מדרש מחז"ל שאומר שהיה איזה בן מלך שעזב את המלוכה, ובכל רגע שהוא רוצה לחזור, הוא יכול לחזור. למה? מפני שהוא אומר, לירושתי הראשונה אני חוזר. כלומר, תמיד אני חוזר לאותו מקור ראשון שגעתי. זה התורה. מבחינה של התורה, האדם שחוזר לתורה, הוא לא מתחיל ללמוד תורה, כן? ככה ידוע, בגמרא בנידה, בדף למד, מסופר שם שהאדם כבר למד את כל התורה בבטן אמו, ושהוא יצא, הוא שכח הכל. כן, בא מלאך והשכיח, למה זה? למה השכיח המלאך הכל? זה בדיוק התנועה של העולם. שלם אין סוף, שיוצא יש שבירה. בסדר? אבל כשאני לומד תורה, אני לא לומד הכל מחדש, אלא אני שב וחוזר אל התורה. שב לירושתי הראשונה. אבל במצוות זה לא ככה. כי עשיית מצוות זה באמת קרבנו מלכנו לעבודתך. זה כבר יותר ההופעה מלמטה למעלה. נכון שהמצוות והתורה בסופו של דבר הם מאוחדים ביחד. אבל הבחינה הראשונה של התורה זה הבחינה, נקרא לזה האלוקית. משהו העליון יותר. המצוות זה כבר יותר מלמטה למעלה. זה נגיע בזה, זה נגיע בעזרת השם בשיעור הבא. למה סלח לנו אחרי? אז הטור אומר מה שאתה אומר, אבל הפוך, הוא מביא גם ראיה מפסוק. בסדר? אז אחרי זה נראה את זה בשיעור הבא, בעזרת השם, שבוע הבא. יפה, אז השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. שתי בחינות, בחינה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שובו בנים השיבנו אליך השם אליך ונשובה, ובחינה מלמטה למעלה זה מלמטה למעלה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו בנים שובבים. ואחזיינו בתשובה שלמה לפניך. המושג תשובה בעצם חושף את זה שיש, כן? כשאנחנו אומרים תשובה שלמה, זה אומר שיש חצי תשובה, כן? כן, כמו שאני אומר שיש שיעור שלם, אז יש גם חצי שיעור. אז בוא, דהיינו, תשובה רק מצד אחד, כן? זה חצי תשובה. מה הכוונה תשובה שלמה? אז כמו שביארנו, שהרצון הוא לחזור בתשובה, אבל השלמת התשובה זה לא רק מצד אחד, אלא גם מהצד האלוקי. כי אם אתה חושב שאתה תעלה ותבקש תשובה מהצד שלך, עדיין זה לא מספיק, כמו שאמרנו. גם צריך הופעה מלמעלה למטה. הכוונה, הקדוש ברוך הוא בעצם שואף להחזיר את כל העולם בתשובה. אז אנחנו מברכים. סייע לנו הקדוש ברוך הוא שתהיה התשובה שלנו שלמה, לא חצי תשובה, לא רק מצידנו ולא רק מצידך, אלא שיהיה חיבור, איזה זיווג כזה. ואולי ההשלמה הזאת תופיע תשובה שלמה. כן? לא סתם תשובה שלמה, אלא תשובה שלמה. מה אנחנו אומרים? תשובה שלמה? לפניך. כן? לא סתם תשובה שלמה, אלא תשובה שלמה זה לפניך. אם זה לא היה לפניך, זה היה כבר חצי תשובה. והדבר המרכזי פה שאמרנו, הרוצה בתשובה. אז כמו שאמרנו, שמהלך כל היש הוא בנוי על היסוד הזה של תשובה, וגם תשובה קדמה לעולם. אז ככה, אז באמת מתברר שבמקום אשר יש בו חיסרון אלוקי, מקום שיש בו חיסרון אלוקי, נחשף רצון והשתוקקות עוצמתיים יותר להשם יתברך. נסביר את זה. בעצם הקדוש ברוך הוא השתית בעולם את היסוד הזה של תשובה, את הכמיהה לתשובה, את הרצון לחזרה למקור. אתם יודעים, אתם מרגישים את זה? יום חמישי בשבת חופשית, נכון? אתה אומר שבועיים, צריך זה... היה אחרי חודש, אז ככה, בשבת, שבוע ראשון אתה סבבה, שבוע שני, בשבת שאתה כבר חוזר לבית, ביום חמישי אתה כבר עם געגועים, כן? יש לך כזה מין רצון לחזור חזרה. יש בחוברת העולם, גם יש פה אותו אופן. התחלה האדם מתהלך בעולם, יכול לעשות כל מיני דברים, אבל באיזשהו שלב הוא מרגיש שזה מין רצון לחזרה למקור, לחזרה לנקודה האלוקית, לחזרה לנשמה שלו. אז התשובה, כמו שביארנו, זה לא מושג פרטי, אלא זה רצון הרבה יותר כללי, רצון של העולם. על כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, כי הוא לא רוצה רק בתשובה של אדם פרטי, אלא כל המגמה האלוקית הוא רוצה שתחזור אליו, תחזור לאותו חיסרון אלוקי, כמו שאמרנו. מה מתברר פה דבר מדהים? זה כשהקדוש ברוך הוא נתן את החיסרונות בעולם, מה זה עורר מלמטה? את הרצון היותר גדול ויותר עוצמתי לחזור בתשובה. אם לא היה את הדבר הזה, הכל היה כלול בהשם יתברך, אז כולם היו דבקים. ברגע שיש את החיסרון הזה, יש גם את הרצון הגדול הזה, זה הרוצה. יש פה את הרצון הענק הזה גם לחזור חזרה מלמטה למעלה, וזה הרבה יותר עוצמתי מלהיות סתם דבוק באלוקות. כן. נכון, בדיוק, יכולת בחירה, היא עושה את הדבר הזה, בעצם נותנת השתוקקות יותר עוצמתית לקדוש ברוך הוא. והדבר האחרון שהתחלנו בו, שזה הפתיחה והסיום, אז התלמדתי בזה, באמת מה העניין פה של השיבנו אבינו לתורתך והרוצה בתשובה, וקצת קראתי, זה, ראיתי ש... רב אברום שפירא כתב איזה משהו וככה ציטט איזה פסקה של הרב קוק, נראה לי זה לא מופיע במקורית, אז אני אקרא לכם פה. הוא אומר ככה, ישנו קשר בעל ינתק בין התשובה לתורה. התורה ורק התורה היא מקור התשובה. כך כותב, ככה מביא את הרב קוק, באורות התשובה בפרק י' פסקה א', תשובה שלמה באמת צריכה להסתכלות עליונה, להתעלות ליוקר העולם המלא אמת וקודש. וזה אי אפשר כי אם על ידי עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוקית ברזי עולם. אמנם צריכים לזה ניקיון גופני לטהרה מידותית בתור עוזרים, שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר השכלי. אבל ראשית לכל ההופעות מוכרחת לבוא התורה. אם אדם רוצה לשוב בתשובה שלמה, הוא חייב להופיע את התשובה הזאת דרך התורה. כן, אדם שאומר רק אני ישוב וזה והכל טוב בלי לעסוק בתורה, בלי להתחבר לתורה, אומר הרב קוק ורב אברום שפירא, שיש קשר בא לנתק בין התורה לתשובה. א', ראינו פה שכל מה שהתורה חשפה, כן, כל בריאת העולם, שזה התורה בעצם חשפה, שכל העולם צריך תשובה. כן, כל המציאות שואפת לאין סוף. כל המציאות רוצה ומתגעגעת לשלמות שלה. זה רק דרך ההופעה האלוקית. אז יוצא שהתורה היא הבסיס לכל ענייני התשובה. זה היה בעצם הדבר. אז את ברכת השיבנו, איך אנחנו פותחים, השיבנו אבינו לתורתך, ואיך אנחנו חותמים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. שרק מתוך התורה אפשר להגיע באמת לרוצה בתשובה, לתשובה שהיא שלמה. אז זה בעצם המהלך, נראה שעברנו פה על הכל. ככה אמרנו, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. זה בעצם הבחינה של הקרבה, חזרה לאבא מלמעלה למטה, והעבודה שזה מלמטה למעלה. והחזרנו בתשובה שלמה לפניך, זה התשובה השלמה, שזה לא רק מצד אחד, אלא זה גם מהצד של הקדוש ברוך הוא וגם מצידנו. הרוצה בתשובה, שהרצון האלוקי, שכל העולם כולו שואף למגמת התשובה. יש שאלות? אז מה מכוונים עכשיו בברכת התשובה? שפעם באה, בעזרת השם, ש... כן, נבין שאנחנו אומרים פה ברכה שהיא עוצמתית. היא לא ברכה רק על עצמנו ברמה הפרטית. אנחנו אומרים, השיבנו, אבינו את תורתך, אנחנו מקווים לכל הבריאה כולה. בסדר? זה נותן עוצמה, נותן חוויה מאוד עליונה לכל היסוד הזה של תשובה. כן, אדם לא ממציא פה דברים, אלא הוא חוזר עם כל המגמה האלוקית. שב וממלא לא רק את החיסרון הפרטי שלו, אלא את החיסרון של כל העולם כולו. אז מי שיכול לכוון את הדבר הזה, זה דבר נפלא. אתה אומר, רוצה בתשובה, אתה אומר שאיפה שכל העולם, תמון בזה הרצון האלוקי. לחזור לאותו מקור עליון. לא ביארנו כל כך לפרטים, למה דווקא לוויתן, הקדוש ברוך הוא הרג את האור, למה מה הוא עשה עם האור הגנוז הזה, למה ביום השני דווקא הופרדו ולא הסתיימה המלאכה, מה זה עץ, טעם העץ, טעם הפרי, כן? לא ביארנו גם על, על הלבנה, אולי קצת יותר נגענו, גם מה זה, מה יקרה עם הלבנה לעתיד לבוא, וגם לא ביארנו בסופו של דבר את חטא האדם הראשון שיותר... את הדברים האלה, בעזרת השם, או בהזדמנות אחרת, או שאם תתעקשו, אז אולי שיעור הבא, אולי נרחיב על זה, בעזרת השם.